אנחנו מתחילים עכשיו בסימן נ"ה. הסימן הזה הוא למעשה הסימן המרכזי שעוסק בכל דיני המניין, השלמה למניין, מי משלים, איך משלימים, איך סופרים את העשרה וכולי. סימן חשוב ומרכזי מאוד. אנחנו מתחילים. סעיף א', אומרים קדיש. כן, בעצם הסיבה שהסימן הזה נמצא פה עכשיו, כי הטור שעל בסיסו בעצם השולחן ערוך, על בסיס הסדר של השולחן ערוך מביא את דבריו, הולך עכשיו על פי סדר התפילה, וכך הוא יעשה לאורך כל הסדר, וכיוון שזה המקום הראשון בעצם שמצריך מניין, הקדיש שאחרי השתבח. יש גם קדישים לפני זה, אבל זה קדישים שיותר, הם לא מעיקר הדין של התפילה, יותר תוספות על פי הסוד וכל מיני דברים כאלו. הקדיש תתקבל אחרי שאומרים קורבנות, זה לא חלק אינטגרלי מהתפילה. צריך לעשות את זה, אבל המניין בעצם מתחיל בצורה פורמלית ומלאה רק באותו קדיש לפני, אחרי השתבח. וזה, כמו שאם אתם זוכרים, אמרנו לפני כמה שיעורים, שהסיבה שאנחנו מוצאים חלק מהקהילות, שלא אומרים מתי מתחילה התפילה, אומרים מתי השתבח. בגלל הסיבה הזאת, כי אומרים, עד השתבח למעשה, כל אחד יתפלל איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. וצריך להתחיל בעצם את התפילה בציבור, בהשתבח. אז זה הסיבה שהשולחן ערוך מביא את הסימן הזה, דווקא בסדר הזה. אומרים קדיש, ואין אומרים אותו פחות מעשרה. אומרים קדיש, ואין אומרים אותו פחות מעשרה. כי קדיש זה אחד מהדברים שבקדושה, וכל דבר שבקדושה אומרת הגמרא, פסק להלכה, כמו שאנחנו רואים פה, מצריך מניין של אנשים. מניין זה נלמד מהעדה של המרגלים, הגמרא בברכות אומרת, עדה מעבר ליהושע וכלב, שהם עשרה, ולכן שם לומדים, שכל דבר שבקדושה מצריך עדה, ועדה זה עשרה אנשים. אני אומר רק במאמר מוסגר, תשימו לב מאיפה לומדים, מאיפה לומדים את המניין הזה. זה לא עשרה, מעשרה גדולי ישראל, מה שנקרא. כולם אנשים, אבל היו אנשים שחטאו בחטא גדול מאוד, הוציאו דיבת הארץ. משם לומדים את כל החיוב שלנו במניין. זה אומר בעצם, גם אנשים כאלה כנראה בצורה זו או אחרת משלימים למניין, לפחות מעיקר הדין, יכול להיות נגזור עליהם גזרות, אבל המניין הוא 10 נשמות יהודיות גברים, מכל מיני סיבות זה דווקא גברים, שנמצאות במקום אחד, וזה גורם להשראת שכינה. עצם המציאות של המניין של 10 אנשים, אנשים שיש להם, קצת נגיד, זה אמירה קצת אמונית יותר, לא מניין השיעור, אבל כדי להסביר את זה, כי זה יסוד מאוד חשוב לכל ההבנה של כל הסימן הזה, 10 נשמות יהודיות שיש להם את מה שנקרא סגולת ישראל. כל מי שלא איבד את סגולתו, למעשה משלים למניין. והמניין הוא בעצם הקיום של 10 יהודים, ביחד השכינה שורה, וזה אומר גם לגבי לימוד תורה למשל בעשרה, או לימוד תורה יותר, יש השראת שכינה, זה לימוד תורה יותר גדול, למרות שאפשר ללמוד גם לבד. הגמרא בברכות אומרת, אבל לא זוכר, הגמרא אומרת שאדם שלומד תורה לבד זה מצוין, אבל אדם שלומד בשניים זה יותר טוב, 3, 10, 10 זה בעצם, כמובן, ככל שיש יותר אנשים זה יותר טוב, אבל 10 זה מין מספר כזה חזק, יש לזה מילה בלועזית, שכחתי, שכחתי את זה, כוונה מספר חזק, יש לו עניין רוחני גדול, ולכן סביב זה בעצם כל דבר שבקדושה מצריך 10. נחזור לקרקע, לענייננו. אין אומרים אותו פחות מ10. זכרים, בני חורים, זכרים הכוונה ולא נשים, נשים לא משלמות למניין, למעט במקרים מאוד מאוד חריגים, כמו מגילת אסתר, הם יכולות במקרים מסוימים נגיד להשלים למניין, כי הן גם חייבות, אבל בתפילה וכל הדברים האלה, הם הרי לא חייבות, אז הן לא יכולות להשלים למניין לדברים שהן לא חייבות. בני חורין, לאפוקי עבדים, עבדים לא משלימים למניין. גדולים, לאפוקי קטנים. כן, גדולים, מה זה גדולים? שהביאו שתי שערות. אנחנו היום, הזכרנו את זה גם בעבר, סומכים על החזקה שמובאת בגמרא בנידה, חזקה דרבה זה נקרא, כלומר שמי שאמר אותה רבה, אחד מגדולי המוראים, שהוא אמר שכל מי שהגיע לגיל 13 חזקה עליו שהביא שתי שערות. לא צריך לעשות בדיקה, זה גם בדיקה לא נעימה, לא הכי סימפטית, ולכן אנחנו נמנעים מזה. כל עניינים שקשורים לחיובים של דרבנן בלבד, אנחנו לא מחויבים לבדוק האם אותו פלוני הביא שתי שערות או לא. כל מי שמעל גיל 13 משלים אוטומטית למניין, גם אם ביום זה, ממש ברגע זה, בתפילת ערבית הזאת, לפני חצי דקה, הוא למעשה נכנס לשנתו ה-14 בעצם, וזה, הוא חוגג בר מצווה. ביום זה, הוא כבר משלים מניין, כבר יכול לעלות לתורה, כבר יכול להיות חזן, הכל, כל מה שקשור לענייני דרבנן הוא יכול. הוא לא יכול לעשות חליצה למשל. שלא, אף אחד לא יזדקק לזה, כן? אבל חליצה, זה דין דאורייתא, הוא לא יכול לעשות אם אין ודאות הזה שהוא כבר גדול וזה. לא צריך לבדוק, צריך פשוט לחכות כמה שנים, ברגע שיש לו זקן או מתמלא זקנו ברמה זו או אחרת, אז כבר זה ברור שהוא הביא שתי שערות. אבל כל העניינים האלה, כל מילה דקדושה, ילד בגיל 13, באותו שנייה בן 13, הוא משלים עניין. אבל למשל, הוא לא יכול להשלים עניין, אם נגיד מתפללים ערבית מוקדמת, והוא אמור להיות בן 13 בלילה, אז הוא לא יכול להשלים עניין, כי זה יפה מאוד שהקהל החליט שהוא מקבל שבת לפני, או מתפלל ערבית לפני, אבל בסוף אנחנו פוסקים להלכה, בנושא הזה לפחות, שהיום הולדת שלו, גיל 13, הוא רק בלילה ממש, רק בצאת הכוכבים. לא צריך לחכות רבנו תם, אבל צאת הכוכבים צריך, אז תפילה אפשר לפני, אבל הוא לא יכול להשלים מניין. לא עבדים.
עבד דברי זה לא משלים?
עבד דברי...
עבד דברי לא עבד.
לא, אבל הוא... עבד דברי משלים למניין, כן. הוא עבד, הוא חצי עבד. לעניינים האלה, כל פעם שאומרים בני חורין, הכוונה היא, בנושאים האלו, הכוונה היא לא עבד כנעני. כי עבד כנעני למעשה, כל היהדות שלו, החיוב שלו במצוות, נלמד ממה? מאישה. כן, לומדים גזרה שווה, לה, מהמילה לה, שכתוב אצל שפחה ואצל אישה, ולכן כל חיוב במצוות שלו, זה בן אדם שהוא לא יהודי לגמרי, זה משהו באמצע, זה לא, הנשמה שלו היא לא יהודית, הוא נהיה יהודי לגמרי רק כשהוא משתחרר. אגב, יש כאלה רצו לעשות ככה סיבוב על הגיור, מה רצו להגיד? הרי עבד מתגייר בעל כורחו, מקבל מצוות, לא מקבל מצוות, מטבילים אותו בעל כורחו, והוא נהיה במדרגת עבד, ואז כשמשחררים אותו הוא יהודי לכל דבר. אמרו, בואו נעשה פתרון היום, אנשים כן קבלת מצוות, לא קבלת מצוות, בואו נפתור את זה. נקבל אנשים לעבד, כעבד כנעני, נטביל אותם בעל כורחם, הוא רוצה, הוא פשוט לא רוצה לקבל מצוות, ואז נשחרר את העבד הזה, והנה, עשינו פה סיבוב בעצם, ולכל הדעות והשיטות, הבן אדם הזה יהיה יהודי, למרות שהוא לא חשב אפילו לשנייה אחת לקבל תורה ומצוות. כן, רק אני אומר, גם אם זה נכון המהלך הזה, שיש עליו הרבה דיונים, הרב קוק שהוא עוסק בנקודה, אתה אומר, נניח אתם צודקים, אז האם ראוי להכניס בן אדם כזה להיות יהודי? בן אדם עכשיו יהיה בחלל שבת, לפני זה היה חסיד אומות העולם, נלחם בצבא, עזר לעם ישראל וכו'. אתה עכשיו רוצה להכניס אותו בשביל, לא יודע, לפתור בעיות התבוללות וכאלה דברים, לגרום לבן אדם להיות מומר לכל התורה כולה. זה תקין, הגון, סגור סוגריים. נחזור לענייננו. והוא הדין לקדושה וברכו שאין נאמרים פחות בעשרה. כן, זה לא רק קדושה וברכו, זה גם חזרת השץ, ויולד ג' מידות, קריאה בתורה. אני חושב שזה בעצם עיקרי הדברים. קדושה, קדיש, ברכו, חזרת השץ, קריאה בתורה. עוד שכחתי משהו, אבל יולד ג' מידות. זה בעצם הדברים, זה נחשב הדברים שהם בקדושה, שמצריכים מניין. עכשיו, זה משהו אולי שלא קשור ישירות לעניין הזה, אבל חשוב לציין אותו בנקודה הזאת, כי אני לא יודע איפה בדיוק הוא אומר את זה, לא יודע, בכמה מקומות. האחרונים מזכירים את זה בהקשר הזה. כשאומרים שיש קדושה בדבר הזה, האנשים, נכון, שנמצאים בחדר אחד, וכולם נמצאים ביחד, ויש שכינה שורה. אבל למעשה בן אדם שאומר קדיש, ואין 10 אנשים ששומעים אותו, אסור לענות אחריו. כי ברגע שאין 10 אנשים ששומעים את האומר קדיש, למעשה אין לי פה מניין. מניין זה לא רק אנשים שנמצאים פה. אנשים האלה צריכים לשמוע את הקדיש שאתה אומר. אנשים צריכים לשמוע את חזרת השץ. אנשים צריכים לשמוע את הברכו ואת הקדושה. לכן, אם אתה עומד ליד החזן, אתה שומע אותו, אבל אתה יודע בוודאות שאנשים, מכל סיבה שלא תהיה, כי הם רחוקים, כי הם חרשים גם, כן, בסדר? אתה נמצא עם עניין שכולם לא שומעים. לא שומעים בכלל. לא, מכשירי שמיעה אפשר, אבל אני אומר, לא שומעים בכלל. לא, אין להם, המכשירי שמיעה עוזרים לשמוע. אין להם בכלל יכולת שמיעה. ואתה כן שומע. אסור לענות על הקדושה הזאת, אסור לענות על הקדיש הזה. חזרת השץ שתאמר בצורה כזאת, היא על פניו תהיה חזרת השץ ברכות לבטלה, עם ההסתייגויות שנגיד בהמשך, וכן הלאה. לכן, החזן תמיד צריך, וזה, בכלל, א', הוא תמיד צריך שכולם ישמעו. יש כל מיני מקומות שאני ראיתי, שאנשים מתפללים בשקט. עכשיו זה, 10 שומעים אותו, אין בעיה, אבל שמעתם בחזרת השץ, זה זכות גם אותי שאני אענה אמן, וזכות אותי שאני אענה אמן יש מרבה על הקדיש, כן? על זה העולם עומד, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, במסכת ברכות, שבת כל מנהמת כהונה ואומרת כל פעם שעם ישראל עונה יש מרבה, אני גם רוצה לזכות באמירה הזאת, אז למה אתה זה? הפוסקים ממש מתייחסים את זה בצורה מאוד מאוד לא טובה, לכן לא צריך לצרוח, אבל צריך להיות מתואם, מותאם, הקול שלך מותאם לבית כנסת. אם זה בית כנסת ענק, אתה צריך, לא מעלים חזן מי שקשה לו לצעוק שישמעו אותו. וצריך עזרים אקוסטיים, אז צריך עזרים אקוסטיים. מה אני מתכוון? בבית כנסת של בל, זה בית כנסת, אני יודע, הכי גדול בעולם, ככה אומרים, אולי שיותר גדול, יש שם איזה 5,000 מקומות. בית כנסת ענק, קשה מאוד לשמוע את החזן. אז יש שם כל מיני עזרים אקוסטיים שמגבירים, לא רמקול, כי רמקול זה בעיה בשבת וביום חול זה גם קצת מותר, אבל בקיצור אין רמקולים, ובשבת נגיד, אז מה עושים? צריך כל מיני אביזרים אקוסטיים שיעזרו, ואם אין את זה, צריך מישהו רק עם כל רם. אחרת אתה, אז מה אני עושה פה? אני יופי, עשרה שומעים אותך, אבל גם אני רוצה לשמוע אותך, אני לא יכול להתקרב אליך. אז זה חשוב שהחזן ישמיע עד כמה שניתן, ואם הוא לא משמיע את זה, אפילו לא לעשרה, מכל סיבה שלא תהיה, אז יש פה ברכות לבטלה, קדיש לבטלה, כל מה שלא נרצה. דבר נוסף, אומר לנו המשנה ברורה, ממש בסעיף הראשון, אנחנו נראות את זה, בסעיף קטן הראשון, כאשר טוב למעט בברכות, כך טוב למעט בקדישים. מה הכוונה? אסור סתם להגיד קדישים בלי סוף. כמו שיש ברכה לבטלה, יש גם, לפחות מדי רבנן, אסור להגיד קדיש לבטלה. הקדיש נאמר או על סדר התפילה, כמו שאנחנו מכירים, קדיש אחרי קורבנות, קדיש אחרי השתבח, קדיש חצי קדיש אחרי תחנון או אחרי תפילת 18 ואין תחנון, קדיש תתקבל וקדישים בסוף התפילה, זה הכל ודאי תקנת חזל, לא צריך למעט בהם, לא צריך לזלזל בהם ולא צריך לנסות להתחמק מהם. צריך להגיד את כל הקדישים האלו, אם יש מניין כמובן. מעבר לזה יש קדיש שנאמר, ככה אומרים הראשונים, נפסק להלכה גם, קדיש שנאמר אחרי לימוד מסוים. קריאת פרק תהילים מחייבת בציבור, מחייבת אמירת קדיש יהיה שלמה, כן? לא קדיש מה שנקרא דרבנן, קדיש יהיה שלמה, ולימוד אגדה או כל לימוד אחר של לא של מקרא אלא של גמרא וכולי, הוא מחייב מה שנקרא קדיש דרבנן, קדיש על ישראל. עכשיו צריך להגיד את זה, אבל יש כל מיני מקרים שאנשים מחליטים שהמטרה היא להגיד קדיש. ואז מה הם עושים? הם אומרים, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא. לא שהם למדו שעה לפני זה, ורק פשוט העניין הוא להגיד מי לדאגדת לפני הקדיש. ככה תקנה שלא להגיד את הקדיש הזה, קדיש דרבנן, קדיש על ישראל, על לימוד גמרא, אלא לימוד אגדת. זה התקנה. אז נוהגים להגיד בסוף הלימוד, כל לימוד, רבי חנניה בן הקשיא אומר. אבל אנשים הפכו את העיקר לטפל. אמרו, טוב, נגיד רק רבי חנניה, ואז נגיד קדיש. אז מה, לפי מה שהם עושים, אז יכולים גם להגיד סתם, באמצע, 1,000 פעמים ביום, רבי חנניה קדיש, רבי חנניה קדיש, רבי חנניה קדיש. לא, זה ודאי שלא. אם יש איזה צורך מאוד ספציפי של ציבור מסוים, שיש חשיבות להגיד קדיש, לעילוי נשמת, מישהו שלא יכול להגיד בשום מצב אחר, אז א', אם אפשר לעשות איזה לימוד טיפה יותר ארוך, לפי היכולת, ואם אפשר, בסדר, באופן חריג, באופן ספציפי, אפשר להגיד רק רבי חנניה, שכולם ישמעו את זה, היה עדיף גם אם אפשר להסביר גם את המשמעות של רבי חנניה, כן, לא, זה לימוד, צריך לימוד, לא סתם איזה סיסמה, הסבר קצר, שמוסיף עוד 10 שניות, אסביר מה זה, זה תורה מצוות, זה זכות גדולה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא זיכה, סתם, אסביר את המילים, שהלימוד היא הלימוד, לא סתם אמירה באלמה. ואז להגיד קדיש, זה בסדר, אבל סתם להרבות בקדישים, אחרי שאומרים רבי חנניה וקדיש, רבי חנניה וקדיש, רבי חנניה, זה לא טוב, ולא ראוי. עוד דבר שאומרים.
אז מה, אחרי סדר... בוקר צריך
להגיד קדיש. לא, כי בסוף סדר בוקר בעצם יש תפילת מנחה. זה אומרים בכל מקרה, בכל מקרה קדיש.
אני
חושב שכן. יש לך משהו שבא ברוך השם. שאלו אותו. כן, אפשר גם להגיד בכל שיעור. אני מניח שבכל שיעור יש מניין. יגידו כמה קדישים, זה לא להרבות בקדישים. באופן עקרוני יש תקנה. הרמב״ם מביא את זה, וככה האחרונים אמרו, זה לא רשות להגיד כזה, זה, אני לא יודע אם זה חובה גמורה, אבל כן, צריך בסוף לימוד משמעותי, יש עניין להגיד קדיש. אין עניין להגיד רבי חנניה ולהגיד קדיש, אבל יש כמו שיש עניין להגיד קדיש בתפילה, ואתה לא מדלג על הקדיש בין, קדיש זה הסיבה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, זה הקדיש בין השתבח לברכו, אם אין סיבה, אתה לא מדלג עליו סתם. אותו דבר, גם אחרי לימוד, שהוא יותר מרבי חנניה, בטח סדר בוקר שלם. יש עניין להגיד קדיש אחרי הדבר הזה. אני לא אגיד שזה חובה, ואם לא אומרים את זה, זה לא בסדר, אבל כך ראוי לעשות. זה התקנה, בשביל זה תקנו את הקדיש הזה. לא תקנו אותו בשביל להגיד אחרי רבי חנניה להגיד קדיש. אחרי לימוד תורה, צריך להגיד רבי חנניה, או כל מי לדי אגד איתה, ולהגיד קדיש די רבנן, זה התקנה.
אחרי פרק שאומרים, נגיד אורפת מישהו, יש פיגוע, או אחרי בסוף התפילה, אומרים, הציבור פרק תהילים.
זה אני לא יודע, כי זה אמירה, זה לא חובה, אפשר להגיד אחרי זה קדיש, איפה אנחנו רואים את זה?
קדיש
יש, זה יותר תפילה, זה מה שאני רוצה להגיד, זה יותר תפילה, אפשר, לכן אפשר להגיד אחרי זה קדיש, למשל, איפה אנחנו רואים את זה שאומרים קדיש אחרי, וזה בטקס יום הזיכרון לשואה, לחיילי צה"ל, שימו לב, אומרים שם קדיש, נכון, תמיד מביאים איזה מישהו, איזה אב שקול או משהו כזה שיגיד קדיש, הוא אומר את זה מיד אחרי שמי שאמור לקרוא בדרך כלל זה הרב צר, או כל הטקסים האחרים, זה רבנים יותר זוטרים, הם מקריאים פרק תהילים. אי אפשר סתם להגיד קדיש, זה לא, גם שם לא אומרים סתם קדיש, אומרים קדיש אחרי שמקריאים פרק תהילים. לכן, אחרי אמירת פרק תהילים מותר להגיד קדיש יש למה, אבל זה לא חובה בגלל שאין שם את המימד של הלימוד. זה לא שאתה קורא עכשיו תהילים בשביל הלימוד, בשביל איזה קביעות, חוק לישראל, משהו. אתה קורא עכשיו תהילים, אתה אומר עכשיו פרק לרפואה. לכן מותר, אבל זה לא עיקר התקנה. התקנה הייתה לימוד שהוא לימוד של מקרא. זה בעצם התקנה של...
הדבר תורה לנו בעשרה צריך
להתקדיש? אם הדבר... כן, נכון.
בגת המזון היה...
לא, אז לא, אז לא. כי זה לא לימוד עכשיו שמתקבצים זה. זה בסופו של דבר הדבר תורה היה בשביל שיהיה אמירת דבר תורה על השולחן, ולא זה. אחרי שיעור, כן, יש עניין. אבל שוב, אם השיעור הזה מתגלגל לסדר, אז אין עניין. שוב, זה עניין שאתה כל הזמן... אם אתה מפסיק, אחרי השיעור הזה, אתה הולכים לאכול, הולכים זה, אז כן, יש עניין כזה. נכון, אני יודע, בהרבה מקומות לא נהגו את זה, אבל כאן יש עניין... להגיד, זה לא חובה, כלומר, אפשר, מי שרוצה להגיד, אני לא רוצה, אני רוצה לחשוש, אני לא יודע, בסדר, זה לא... כן, כן, כן. בעיקר נהוג אצל הספרדים. בעיקר נהוג גם אצל ישיבות של בלבט מספרדים. כלומר, הנה, אני סיימתי עכשיו ללמוד, כאילו, זה הקביעות איתים שלי, ובסוף הקביעות איתים יש את התפילה, לפני התפילה אומרים, מה?
בתי כנסת לא מנחה השיעור, אבל...
נו, אז מה ההבדל? אז אולי, מה הם יגידו, שזה בגלל שהם לומדים כל הזמן? אני לא מכיר, לא יודע, לא, נכון, לא, בישיבות זה לא נהוג הדבר הזה, מה שאני ראיתי, אבל אין הבדל, הפוסקים אומרים את זה, זה לא, זה, יגידו מה, שאני בעצם אף פעם לא מפסיק. טוב, בסדר, אמרתי, אפשר, לא חייבים לנהוג את זה, אבל ככה זה ראוי ככה לעשות. אני ראיתי מנהגים של דברים כאלו, נכון, זה לא נפוץ, אבל לא יודע למה, לא ברור לי למה.
בתפילה, שפעמים שיש תוספות, של בימים מיוחדים, נגיד בראש חודש, שאומרים ברכי נפשי, או בחודש אלול שאומרים... אז צריך להגיד קדיש גם הרגיל אחרי השיר של יום וגם אחרי המזמור,
לא,
שזה
okay.
דבר לא טוב לעשות ככה.
אני לא חושב שזה גם לא המנהג, המנהג שאומרים את שניהם ביחד, אני חושב, כמדומני. כאילו אם יש גם שיר שלום וגם ברכי נפשי, אומרים קדיש אחרי שניהם. כי שוב, אחרי, בוא נגיד קדיש אחרי כל, פסוק, כל פרק בפסוקי דזמרה. זה שוב להרבות בקדישים. אתה לא, זה לא עניין בפני עצמו, זה עוד עניין ועוד עניין. אתה יכול לחבר אותם ביחד. אתה החלטת להפסיק כדי להרבות בקדישים. זה לא טוב, זה כמו ברכה שאינה צריכה. זה הרי יש ברכה לבטלה ויש ברכה שאינה צריכה. מה זה ברכה שאינה צריכה? אתה, כרגע אתה חייב בברכה הזאת, אבל למה אתה חייב? כי בכוונה יצאת החוצה וחזרת סתם, כדי שתתחייב עוד פעם בברכה. ולקחת עוד, שתית עוד כזה, עוד רביעית, ויצאת וחזרת. סתם, אתה מכניס את עצמך לברכה שאינה צריכה. אז גם יש קדיש שאינו צריך.
אם אמרו קדיש לפני נגיד, אז אחר כך כבר, אז לא להגיד את הקדיש בסוף. נגיד, אמרתי אחרי שיר של יום, לפני ברכי נפשי, אז אחר כך לא להגיד, או שסוף סוף אני חותם פה משהו.
לא צריך להגיד, לא צריך להגיד. אתה גם ממשיך אחרי זה בתפילה, זה לא סוף התפילה, או שאתה מסיים את זה ככה. בלי כלום. בתפילה עושים את המנהג. זה גם בסוף זה חלק מהתפילה, זה לא...
יש הבדל בין האשכנזים לספרדים שאחרי עלינו לשבח שבסוף התפילה האשכנזים אומרים קדיש, ספרדים לא אומרים קדיש.
נו, אז להמשיך, כל אחד ימשיך כמנהגו. יש איזו סיבה, כל מה שקשור בתפילה, שזה דברים על פי הסוד, למה אומרים ולמה כן אומרים ולמה לא אומרים, כל אחד ימשיך כמנהגו. אנחנו דיברנו פה כרגע, לימוד, לא דבר תורה ולא אמירת פרק תהילים לרפואה ולא כל הדברים האלה. אני מדבר על לימוד ממשי, לימוד רציני, שזה תקנו להגיד קדיש, הרמב״ם אומר את זה במפורש. הלימוד, אנחנו מוסיפים, הכוונה היא לימוד משמעותי, אחרי לימוד כזה צריך להגיד קדיש, דרבנן, יש למה, זה תלוי בסוג של הלימוד. עוד דבר שחשוב להגיד, הלימוד עצמו לא יכול להיות שבן אדם אחד ילמד, או יגיד תהילים או משהו כזה, ואז יתקבצו סביבו עוד 10 אנשים, ויגידו, בוא, תשלימו למינה, אני אגיד קדיש. אבל הם לא שמעו שום דבר. הקדיש הרי הוחל בגלל ש10 אנשים למדו ביחד, לא במקום אחד, לא שאחד למד וכל השאר קראו עיתון, ואז אמר, בוא, תשלימו לי, רבי חנניה וזה. זה גם לא טוב, ראוי לי מנה בזה. שוב, אם יש צורך מאוד גדול להגיד קדיש בשביל יורצייט או משהו כזה, שאין לו שום אפשרות אחרת, אז אפשר באמת לסמוך על זה. ושאחד יגיד, אחד למד וזה, אבל איך פותרים את זה? תקרא פרק תהילים בכל רם, ואז תגיד רבי חנניה בכל רם, ושיהיה מעבר לרבי חנניה, כי רבי חנניה זה לא, זה טוב כדי לסיים מלדי אגדת, אבל זה לא ממש לימוד. כאילו אפשר ללמוד את זה, אפשר לכתוב על זה תילי תילים של פירושים על המשפט הזה, משפט מאוד חשוב, המשנה הזו. אבל השאלה הם עושים את זה, לא עושים את זה, זה כמו איזה, נו רבי חנניה, נו רבי חנניה, רבי חנניה, זה לא איזה אמירה בעלמה, אז אם זה רק כסיום לסיים באגדת, בסדר, אבל אם זה נאמר בפני עצמו, צריך לתת לזה אח שווה מסוים, או להוסיף עוד משהו לפני זה, או להסביר, טיפה, כמה שניות, להסביר מה זה המשמעות של המילים, שוב, אפשר גם להסתפק רק בהסבר רק בהסבר של ה פשט הדברים. בסדר? אפשר בעיה, עכשיו זה קצת עניין גדול. איך נתחיל? טוב, נגיד עוד רק משהו אחד קטן, בקשר עוד שסעיף א', לגבי הקדיש. התקנת חז"ל המקורית, וככה נהגו עד לפני כמה דורות, זה לחלק את הקדישים. יש את הקדיש הידוע שאנחנו מכירים, הקדישים הידועים של השליח ציבור, ויש את הקדיש, את הקדישים של האבלים, שנהגו שהאבלים אומרים. ואם השליח ציבור בעצמו אבל. קיצור, אז אנחנו, בעבר היו נוהגים לחלק את הקדישים. יש מעט קהילות שהיום גם כן, אני מכיר את זה אצל כאלה שנוהגים על פי מנהגי הגרא, או כל מיני קהילות כאלה שנוהגים לחלק את הקדישים של האבלים. כן, יש כמה קדישים בסוף סוף התפילה, חלל משבח, אחרי חלק, שכל אחד יגיד אחד, ולא שכולם אומרים ביחד. זה מובא בפתחי תשובה והלכות אבלות שיש, שכדי, זה מן הסתם גרם להרבה מאוד מחלוקות, כי מה קורה אם יש יותר אבלים מהקדישים שאפשר, ולמה שאתה תקבל את הקדיש הראשון, ואין את השני, כנראה זה יצא הרבה מאוד מריבות ומאבקים, ולכן המנהג היום זה שכולם אומרים את הקדיש ביחד, כדי למנוע מחלוקות. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין המנהג הזה הוא לא טוב. למה? כי המנהג הזה בעצם גורם לזה שאני לא תמיד שומע את הקדיש של ה של כולם. אני שומעים מישהו אומר בקול רם, השני בכלל אומר כמה שניות אחריו, וזה יוצא מין כזה דילי כזה בקול, ואתה כבר לא יודע על מי לענות. אז קודם כל, לכתחילה, צריך לתקן שיש כמה אבלים, וזה נהיה, זה הרבה בתי כנסת, יש לא מעט, יש כאלה שבאים להתפלל רק, רק בשנה הזאת, ואז יוצא שהרבה בתי כנסת מתמלאים בהרבה מאוד אומרי קדיש, לכן צריך שאומרי הקדיש האלה יעמדו, כדאי לתקן, שהם יעמדו במקום אחד, וככה הם יוכלו לשמוע אחד את השני, תוך כדי שהם אומרים, ולראות שהם מאוזנים, לא שאחד עומד בקצה אחד, אחד עומד בקצה השני, כל אחד עומד בקצב אחר. עכשיו, מה קורה אם אין את התקנה? שאתה, על מה אתה עונה אמן? אתה לא שומע את הקדיש, אתה לא יודע על מה אתה עונה אמן, אתה מסתבך, זה, ובסוף זה גם שליח ציבור. זה צריך לזכור שהעיקר הדין הוא כמו בחזרת השץ, שאין ארבע שעומדים ואומרים חזרת השץ ביחד, ובקדושה אין ארבע ש... הם השליחי ציבור, אלא יש רק אחד, אז ככה גם היה צריך להיות בקדיש, כמו כל דבר, כמו בברכו, אין עוד משהו ש, שהוא דבר ש, שבקדושה שאומר אותו, אומרים אותו כמה אנשים ביחד. הדבר השני זה שאתה לא יודע על מה לענות. ואז, אז לכתחילה צריך לפחות שיהיה אפשר לענות לכולם ביחד, כי הם יגידו ביחד, כולם ביחד. עכשיו, מה קורה אם יש פיזור, וזה המצב, ולא כולם עונים ביחד, ולא כולם אומרים ביחד את הקדיש, אז אתה, א', אתה צריך לענות רק על מה שאתה שומע. אתה לא יכול לענות על קדישים, אתה לא שמעת ואתה לא יודע וזה. אז אתה עונה על הקדישים. אם אתה שומע שתי קדישים, אז אם זה תוך כדי דיבור, כלומר, הם באותו מרחק, המרחק בין האמירות שלהם זה בערך שתי שניות נגיד, אז אתה עונה אמן אחר האחרון. והאמן הזה הוא בעצם תופס גם לזה שאמר לפניך. אם זה יותר, הרווח שביניהם הוא יותר מכדי דיבור, זה מאוד לא טוב, אבל אם זה קורה, אז אתה למעשה צריך לענות אמן, אם אתה שומע את שניהם, על כל אחד ואחד בנפרד. חוזר ואומר, זה מצב לא טוב. זה בסדר שאומרים ביחד, זה גדולי ישראל נתנו יד למנהג הזה כדי למנוע מריבות, אבל צריך למנוע את, את הפיזור הזה שיש, שכל אחד אומר במקום אחר ובזמן אחר ובהבנה אחרת, ולכן הוא לא נותן לשומעים בעצם לשמוע, לעונים לשמוע כמו שצריך את הקדיש, וזה ודאי לא טוב, אבל אם זה המצב, אז אמרנו, תוך כדי דיבור אתה עונה אחר האחרון, אם זה יותר רווח יותר משתי שניות, אתה עונה בעצם על כל אחד בנפרד.